טוב. כותב, אתם יודעים מה זה פציפיזם? פציפיזם, פציפיסט.
כאילו שבן אדם מאוד
פציפיסט.
רגיש נגיד למלחמה ולכאלה.
זה, זה אנשים שדוגלים בכך שאסור להילחם בעולם. אסור שתהיה מלחמות. שום מלחמה לא תוביל לפתרון. נגד כל אלימות. אינסית יכול לזכור את זה? אז אני רוצה לקרוא לכם מסמך פציפיסטי. המלחמה היא פשע. רצח האדם בהמון. וכל בניין חיי העמים, כוחם ועצמם יסודם המלחמה. אין לך דור שאין בו מלחמות קטנות וגדולות. וכשנגמרה המלחמה, מה עושים? מיד מתחילות ההכנות למלחמה הבאה. כך היה וכך הווה מדור דור. האם גם כך יהיה? איך התפארו העמים בצדקה ובטוב עם הכל יסודו הרצח האמוני, המלחמה הגדולה? איך האדם ישקוט במוסר פרטי וכללי בזמן שמוליכים אותו ואת העולם כולו לטבח? לאו, לא תעשה, לא תרצח. זו צריכה להיות החלטתו המוחלטה של המין האנושי, צו מוחלט. הוי, שלום שלום בפי כל, ואין אלא מלחמה. שיעבוד כוח ושלטון המעצמה הגדולה, בכוחה נשקע צבאותיה, המתחנכים בתחבולות מלחמה לרצח ושפיכות דמים. יום יום, בגלוי, לאור השמש, בהסכמת כל האדם. המלחמה היא נגע צרת האנושות בדורותינו ובכל הדורות מעולם. רציחה המונית כללית, רוצחים עשרות אלפי נפשות במלחמות. מיטב האנושות, משאירים חולים, פצועים, בעלי מומים לכל ימי חייהם. משמידים יצירות, מהרסים בניינים. וכל המוסיף להמית ולהחריב ולהשמיד הוא המנצח. צוברים מוצרות נשק וכלי מלחמה עד שיהיו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות המלחמה לשם רצח והרג ואבדון. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. הצורי אין בעולם אם רופא אין שם. ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. הקריאה צריכה לפנות לעמים, לאמוני העם, במאמרים ובספרים, לעורר תנועת השלום, בהתנגדות מוחלטת לרציחה המונית, ששמה המלחמה. גם למנהיגי העמים, לבתי המחוקקים, לחוקק חוק לא תרצח, לאיסור המלחמה, צמחוני אינו מצטמצם בצמחונות. הוא דורש שלום כללי עולמי, שלום עמו, שלום העמים, שלום האדם. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.
הרב, איזה כמות, אני מתרגש.
מה אתה הולך לדעת? מי כתב את השורות שקראתי עכשיו? כתב אותם הרב דוד כהן, הרב הנזיר. מה? מי כתב את השורות שקראתי עכשיו? הרב דוד כהן, הרב הנזיר, ממש גדול או מגדולי תלמידיו של הרב קוק, שלפני שבוע היה יום פטירתו, לא של הרב קוק, של הרב הנזיר, גם של הרב קוק, שבעצם ערך את אורות הקודש. הוא כתב את המסמך הפציפיסטי הזה, אבל כמובן שאחר כך הוא ניגש לעסוק במלחמות ישראל שצריכות להיות בעולם, ובעצם זה לא היה חזק? זה היה חזק, נכון? זה בא לבוא ולהגיד שאצלנו הצבא זה בדיעבד. יש מצווה על עם ישראל להילחם, ומי שהולך לצבא אז הוא עוסק במצווה, ואם הוא עוסק במצווה אז יש בזה קדושה, ואם הוא עוסק במצווה אז יש שם מלאכים, ואכן בשבת הבאה אנחנו נפגוש את הפסוק כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. אבל אנחנו לא מתלהבים ממלחמה. המלחמה היא כורח שהמציאות צריכה להשתמש בו, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להיות מודעים לכך שבעצם מלחמה זה דבר מאוד 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 עצוב, ואנחנו צריכים להתאמץ מאוד שלא תהיינה מלחמות. לכן אנחנו בעצם בתוכנו שמאל, רק מתלבשים בלבוש ימין. זאת אומרת, הכל כל יעקב שקורא לשלום, והידיים לפעמים ידי עשיו. כמו ששר להבדיל שלמה ארצי, שיר שאתם לא מכירים, אני הוא אדם המחופש לחייל. מכירים את השיר הזה? אף אחד לא מכיר אותו. מכיר? היינו באינטרנט. אני הוא אדם המחופש לחייל, כפות לכתונת משוגעים. איך זה מתחיל? לא זוכר. בסדר? מה שאמרתי לכם עכשיו בחמש דקות האחרונות, על הכאב שבמלחמה, על הקריאה של הרב הנזיר, לא תרצח, על החזון של הנביאים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, על כך שכשאנחנו שומעים שיש מלחמה בסעודיה, זה דבר שצריך להפריע לנו מאוד. עונה במלחמה שהייתה בסוריה, כאילו הרווחנו ממנה, כי סוריה האויבת נחרבה, אבל בעצם לא רצינו שהיא תחרב ככה. אז אמנם אנחנו צריכים להסתכל על מלחמות בכאב. וזה אחד המסרים שעולים מתוך פרשת השבוע שאנחנו נקרא השבת. הפרשה שלנו עוסקת, יש לבים, הרמב"ם כתב ספר שופטים, יש בתוכו הלכות מלכים ומלחמותיהם, ככה קוראים לזה. אז יש, כאילו זה הולך ביחד, מלכים ומלחמותיהם. הפרשת שבוע שלנו היא בדיוק ככה. תחילת הפרשה עוסקים בהנהגה של עם ישראל, מדברים על השופטים ועל בית המשפט העליון, ועל המלכות ועל הכהונה והלוויה ועל הנבואה, שזאת המנהיגות של עם ישראל, שעליה אנחנו מתפללים, ואשיב השופטייך כבראשונה ויועצך כבתחילה. ואז עוברת הפרשה לעסוק בדיני מלחמה. ואני, בפרשנות שאני אפרש לכם את דיני המלחמה בסוף הפרשה, אני הולך בקו פרשני מסוים שהכווין אותי אליו הרב אלחנן סמט, בעיוניו לפרשת השבוע, ובסוף נגיע לצבע האחרונה של הפרשה, שהיא בעצם אומרת משהו הוא יותר גבוה מכל התהליך שאנחנו נצייר. בעצם ככה, אם היה לכם חומש מול העיניים, אתם רואים את זה, אבל ככה נעשה את זה בעל פה. הפרשה מתארת את המלחמה. קודם כל זה כבר חידוש שיש הלכות מלחמה. היום יש כל מיני אמנות בעולם. אמנה, יש נשק שאסור להשתמש בו. נשקים, ותמיד אומרים, מי שומר על האמנה הזאת? אז תראו, בפרשה שלנו יש כמו אמנת ז'נבה, כן? בפרשה שלנו יש אמנה, איך נלחמים. לא באים ואומרים, במלחמה הכל מותר, העיקר זה לנצח. אנחנו רוצים לנצח. יש אויב מר, וצריך לנצח אותו. וחייבים לחלות את הרע ולנצח את האויב. כי האויב הוא אויב. אבל צריך לזכור שזה רק אמצעי ואחר כך המשיכו החיים. וצריך לדאוג שהמלחמה תיעשה באופן מוסרי וגדול. אז בואו נראה את התהליך. תראו, פרק כ', פסוק א', פרק כ' בעצם, פרק כ' כולו, עוסק במלחמה. זה החלק האחרון של הפרשה, כן? שלום חננאל, דברנו עליך.
יש פה כיסא.
על חיילים. הנה, יש פה כיסא. ברוך השם, שלומך. אז מתחילים בכי תצא למלחמה על אויביך. זאת אומרת, כי תצא, מתחילים בשלב הראשון של המלחמה. אחר כך בסוג ב' כתוב, והיה כקרובכם אל המלחמה. כלומר, אחרי שיצאו לקראת המלחמה, כבר קרבים אל המלחמה, בסוג ב'. ואחר כך בסוג ת' כתוב, והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. כלומר, ממנים את מפקדי המחלקות, או שמפקדי המחלקות סופרים את החיילים שלהם. יש פה שתי אפשרות לקרוא את זה. ואז הולכים לשטח. בסוג י', כי תקרב אל עיר להילחם עליה. ולפעמים המלחמה ממשיכה, פסוק י"ט, ואין הכרעה ישירה, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה. זאת אומרת, הפרשיות כאן ממש מלוות את המלחמה שמתקדמת משטחי הכינוס וההיערכות ועד ההתקרבות אל האויב, ועד לפעמים התמשכותה של המלחמה. לא כל המלחמות זה רגע אחד, לפעמים מלחמות נמשכות. אז מדינת ישראל בראשית דרכה, טוב, זה לא מדויק. כי יש מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, זה מלחמות קצרות, גם יחסית מלחמת השחרור. אבל פתאום מלחמת שלום הגליל, שהפכה להיות מלחמת לבנון הראשונה, אז פתאום הייתה מאוד ארוכה, כמה שנים, יש גם מצב כזה. אז בואו נראה את הדינים, את ההלכות. בהתחלה כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, פרק כ' פסוק א', וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המהלך מארץ מצרים, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו את תחפזו, תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, הולך עמכם, להילחם לכם ובכם, להושיע אתכם. זאת אומרת שכאן הכהן, בפתיחת המלחמה, נותן דברי חיזוק שעניינם, חברים יקרים, השם הולך איתכם, אל, ולכן יש לכם איסור לפחד. אסור לפחד. אז בעצם כאן יש לנו דין שתפקידו שהמלחמה תצליח ושיהיה ניצחון.
אם אנחנו לא מפחדים, יש ניצחון? זה כאילו ה...
זה נותן אפשרות שיהיה ניצחון, כי אם מפחדים אז עושים טעויות, אז נסוגים, אז כושלים.
אז זה כאילו...
אז הוא אומר, השם איתכם, אל תפחדו, המטרה היא כדי לנצח. אבל מיד באה הלכה אחרת, שהיא צריכה נימוק. אחרי שהכהן הולך, והכהן דיבר גבוהה גבוהה, דיבר יפה, בוא נגיד הכהן, זה כהן משוח מלחמה, זה משהו כמו הרב הצבאי הראשי. אוקיי. ואז הוא הלך. ואז באים השוטרים. והם מדברים מה שנקרא בדוגרי. דיברו השוטרים אל העם למור. והם באים ומציעים לשלושה אנשים
לעזוב.
כן, נכון. לעזוב את המלחמה. לעזוב את המערכה, לחזור הביתה.
בן אדם של בן הבית.
בוא נראה. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך לאשר לביתו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך לאשר לביתו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. כלומר, מה? לא, אבל זה משהו אחר. כתוב אחרי זה, ויאספו השוטרים. זה משהו אחר. זה ויאספו. אני מדבר על השלישייה הזאת. נשאלת, עכשיו, מה המכנה המשותף לשלושתם? שלושתם חלמו חלום, ועוד לא הגיעו להתממשות החלום. הוא נטע כרם וליווה אותו כמה שנים, ואתם יודעים שיהודים לא אוכלים מן הפירות בשנים הראשונות. והנה הגענו לשנה הרביעית של הפירות של הכרם, והחלום הולך להתממש. והנה הוא חלם חלום ובנה בית, ויש ריצוף, והכניס כבר, יש אפילו ברזים, ומה עוד בסוף, החשמל, הכל וזה. ונפתחה מלחמה, והחלום עוד לא התממש. והנה הוא התארס עם אישה וכבר יש צלם ויש חבר'ה, מי שמתארס בעניין צלם לגשת אליי, לא לקבוע שום דבר לכם ויש, אמרתי לך, אתה לא בסדר ויש צלם ויש, איך קוראים לזה, תזמורת, להקה, די-ג'יי כל אחד לפי הסטייל שלו. הכל מוכן, והנה נפתחה המלחמה. ואתם יודעים, כשמתארסים זה רק חלום. ומחכים להתממשות. ואז אומרים לו, תחזור הביתה. למה? פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. טוב, אנשים, אז מי הולך למלחמה? אנשים שהם נשואים ושהם בעלי בתים ובעלי כרמים. גם כמה אתה יכול להגיד פן ימות במלחמה ולא יחזור לביתו? מה דווקא הם? יש כמה מיני פירושים פה. יש פירושים שהאנשים האלה לא ילחמו בכל כוחם, כי הם מאוד מאוד יחשבו על חלום שלהם. אז החזרה שלהם הביתה זה כדי שהמלחמה תהיה יותר חזקה. זאת אומרת, זה כדי להגביר את הניצחון. אבל זה קצת קשה. לא משנה למה, לא רוצה לדון עכשיו בפירושים ולסתור אותם. הפירוש היפה הוא פירושו של רש"י. רש"י אומר, מפני שעוגמת נפש יש בדבר. שאדם צעיר שבנה וחלם, זה ממש, יש כזה שיר של מי שחלם לו ונשאר לו החלום. ממש השיר הזה בנוי על הפסוקים האלה. זה משהו מאוד 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 עצוב, שאדם חלם ולא זכה לטעום. יש גם עוד שיר על זה, יש הרבה שירים על זה. זהו שיר ישן, על אניטה וחואן, גם זה אותו דבר. היינו שם. בקיצור, דבר של עוגמת נפש הוא. כלומר, התמונה העצובה שבמלחמה חיים נגדעים. ואתם יודעים, בסוף למות זה לא כזה עצוב. כולם מתים בסוף, כאילו אנשים מתים. אבל יש הבדל בין איש שמת כאשר, כמו שכתוב על אברהם, אברהם בא בימים. זאת אומרת, כאשר הוא השאיר אחריו. השאיר אחריו הרבה דברים. לבין איש צעיר שכאילו כל החלומות שהוא חלם עוד לא הספיקו להתגשם והתממש, וכאילו לא הספיק. יש פה רש"י כותב כאן דבר של עוגמת נפש הוא. זאת אומרת, ההליכה למלחמה מלווה כאן, עכשיו, לפי זה, לפי הפירוש הזה, חזרתם של האנשים האלה מהמערכה, היא לא מועילה לניצחון, כי אתה מוריד מהסדק. אבל אומרים לך, שווה להוריד מהסדק, מי שעדלה בצבא. מה זה ראשית עוד סדר? מה? אז מה זה קשור למספר? אז שווה להוריד ממספר החיילים ולא לראות את הכאב הזה. כאילו יש כאן איזשהו מין דין שהוא כולו מחאה, שבא ואומר, מלחמה זה לא דבר טוב ומשמח. אנחנו לא רוצים להרבות את הכאב. אנחנו נסתדר בלעדיכם. חזור הביתה.
שכאילו
עדיין לא ממש את החלום,
זה משהו שמחכה לו שם.
ודווקא
יודעים
מה שאלות,
אני סתם
אדם
שהוא נשוי ויש לו ילדים, אז כאילו יותר עכשיו, אז זה...
לא, לא. מאדם שמת ויש לו ילדים, יש לו ילדים. יש לו ילדים, יהיה להם כואב ויהיה להם קשה, אבל הם יגדלו. הם ימשיכו את אור חייו. בן אדם שהרס אישה, כבר יצא מהקן ולא התממש, לכן יש גם ייבום, יש הרבה דברים. משיכה התורה ואומרת, עברנו להלכה הבאה. מה?
לא
יודעת, עניין
האחרון. זה דבר של עוגמת נפש.
ולכן, אנחנו לא רוצים את הציור הזה. אנחנו לא רוצים לראות. לא רוצים לראות את העצב הזה. ובעצם יש כאן איזשהו מין, מה שאתה בעצם שואל, אני אסביר. יש כאן איזשהו מין מחאה כנגד המלחמה. יש כאן המידע אומרת, מלחמה זה דבר עצוב. אל תגביר לי את העצב. אני מוותר על הלוחמים האלה כדי שלא יתממשו הציורים הכואבים. בעצם בזה אני מנסה להמעיט בהתלהבות מהמלחמה. אפשר לקרוא את זה ככה. מה? בסדר, בסדר. נכון, ההדחה הזאת באמת נמרה בתורה שבעל פי רק במלחמת הרשות, אבל אני לא מסכים איתך שמלחמת הרשות זה עוד דבר רציני.
דבר
של הרחבה,
דבר פרטי יותר.
זה לא דבר פרטי. אמנם אצלנו מלחמת הרשות זה לא מושג שקיים בכלל. מבחינתנו זה מלחמה, נכון. אבל... נכון, קודם כל, כן, הרעיון שאמרתי לא מתבטל. מה שאתה בעצם אומר, שההלכה מאוד סייגה את זה. סייגה את הציור הזה, נכון? גם בדבר הבא יש דיונים באיזה מלחמה זה מדובר. אבל עדיין זה קיים. אתה צודק. אני לא חושב, רק דבר אחד, אני לא חושב שמלחמת הרשות, זה מין דבר כזה שאתה אומר, כמו שאתה אומר, זה מין כזה... מה פרטית, זה לא פרטית.
זה רצון מסוים של מלך להרחיב את ממלכתו.
לא, זה רצון של מלך ישראל להרחיב את גבול הקדושה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אין איזה הסבר אחר.
אבל
איפה
שהוא חזר מצרים,
זה איפה שהוא... כן. בסדר. עדיין, אתה רואה את ההסתייגות מזה. אני מקבל את ההערה. שזה לא בכל... זאת אומרת, מצווה זה לא ככה. הוא חטא מחדרו. נקלה מחופתה. נעבור לדין הבא. הדין הבא בא ואומר, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראתה אליה לשלום. זו מחלוקת בין הראשונים, האם מדובר כאן גם בשבעת העממים, ופה יש את המחלוקת. אז זה שייך לכמו הפתיחה. באמת, זה מסיבה שהערב רע חלביו יכשיל אותנו. זה באמת לא קשור. כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראתה עליה לשלום. והיה עם שלום טענך ופתחה לך. והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה וצרתה עליה. נתנה השם אלוהיך בידיך. כלומר, הדין השני בא ואומר, כי זה עכשיו מה שנגיע למה שאני רוצה לדבר עליו. לא קורה את הכל. הדין הבא בא ואומר, עם ישראל, זה ממש דין שמאלני. תראו מה כתוב פה. כי תקרא ואיר נלחם עליה, וקראתה אליה לשלום. כמובן שהשלום פה הוא שלום אחר לגמרי, אבל שלום, תכף נראה. כלומר, אנחנו בעצם מאמינים שיש אופציה אחרת. שוב, זה נראה מהחידוש אם יש אופציה אחרת, אבל יש כאן איזושהי אמירה שהמלחמה היא דבר שאנחנו מנסים להתרחק ממנו. מה פירוש הקריאה לשלום? הקריאה לשלום פירושה לא שלום במובן הזה שכאילו אנחנו מוותרים לכם. אם זה אויב, הכוונה היא שהאויב יוותר לנו. כלומר שהאויב מוכן לפתוח את שעריו ולקבל את עול מלכות עם ישראל. זאת אומרת, כמו שכנראה, ככה אני מאמין, המצב היום אצל רוב הערבים. להערכתי, על מה אני מתבסס, אני מושג. אבל להערכתי, ולמשאלת ליבי, רוב הערבים בעזה וביהודה ושומרון היו רוצים מאוד שמדינת ישראל תשלוט עליהם ולהיות תחתם. וזה משתי סיבות. מסיבה שזה עדיף להיות תחת ממשלתם של יהודים שיש להם חוקים וסדר ומערכות טובות של בריאות ורווחה, מאשר להיות תחת ממשלות של ערבים שאי אפשר לדעת מה יהיה מחר. כפי שהם רואים מסביב ברדיוס של מקיף אותנו.
כן, אבל הם עדיין לא מוכנים להגיד את זה.
אני יודע שהם נלחמים איתנו, אבל אני טוען שזה לא הרוב. ודבר שני, משום שלאט לאט מחלחל בעולם ההכרה בתפקיד של עם ישראל. יש היום מיליוני אנשים בעולם שמכירים בתפקידו ההיסטורי של עם ישראל, ויותר משעם ישראל רואה על עצמו, רואים אותנו בעולם ומתייחסים אלינו בחרדת קודש, לא בגללנו אלא בגלל הייעוד ההיסטורי שהשם יטיל עלינו. ואני מניח שגם הערבים ילכו ויראו את זה. ולכן אנחנו מאמינים באופציה הזאת. זאת אומרת, באמת אנחנו צריכים להתפלל שהספורנו, המפרש, רבי עובדיה ספורנו, יש לו פירוש עקבי בכל התורה כולה, שהוא אומר שכל המלחמתיות שעם ישראל נלחם בספר יהושע ואחר כך היא בעצם המדרגה הנמוכה. והוא מביא כל מיני פסוקים שרואים שהמדרגה הגבוהה זה שעם ישראל מגיע והעמים מקבלים בשמחה ובחרדה. וזה בעצם כבר את עם ישראל, וזה בעצם כבר התקיים בימיו של יעקב אבינו, שכתוב על עשיו, וילך עשיו אל ארץ אחרת, מפני יעקב אחיו. כלומר, שעשיו ראה את יעקב, והבין שיעקב קשור לארץ, ושהוא פחות. וזה נובע בגלל מוסריותו של יעקב, צדיקותו של יעקב, וזה השאיפה. וכאן בפסוקים האלה מתעורר העניין הזה, שאתה בא לעיר, קודם כל תאמין ביכולת הקריאה לשלום. זאת אומרת, אנחנו באמת באמת מאמינים בתמימות עצומה בחזון של נכון יהיה הר בית השם מראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים ואמרו לכו ונלכה לבית השם אלוקי יעקב, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. אנחנו באמת מאמינים בזה. ולכן, אנחנו באים אל הערבים בטוב, אומרים להם, כדאי לכם שאנחנו נתהלך בארץ ישראל חופשי, חופשי, ולכם ולנו יהיה ממש טוב. לכן אנחנו מאמינים בשלום, והמלחמה רק בדיעבד. תוצאה של עולם נמוך שלא... אז זה מתגלה. עכשיו באמת, לפי הרמב״ם, זה גם מלחמת מצווה, גם מלחמת כיבוש הארץ, ולכן גם מספרו לנו חז"ל, שיהושע בן נון שלח מכתב אל העמים ברכת שנה טובה, עם יונה של שלום, במכתב היה כתוב, אנחנו רוצים את ארץ ישראל. זה לא אישי נגדכם. יש לנו תפקיד היסטורי בארץ, להביא ברכה אל כל העולם. האם אתם נותנים לנו להיכנס? הגרגשי אמר, אני זז לאפריקה. והוא גר היום כנראה בקניה. לכן הוא טוב לקנייתים. לעומת זאת, מי ש... לא בחר להישאר, מי שבחר להילחם עם ישראל, אז ספג את המלחמה.
זה לשבעה
עמים? מה? כן, הגרגשי פנה והלכנו. לכן זה גם מלחמת מצווה. כמובן שאם העיר לא משלימה איתך, אז... אתה עושה את המלחמה עד הסוף, וכאן מתפצל הציווי. אם מדובר בשבעת העממים, אתה צריך לחסל עד הסוף, ואם מדובר בעמים רחוקים, אתה משאיר את האוכלוסייה שאינה לוחמת, את המשפחות. מה ההבדל? ההבדל הוא שמי ש... אם אתה בתוך ארץ ישראל, אם אתה לא תשמיד עד הסוף, אז יקרה לך מה שקרה בספר שופטים, שאתה ניצחת אותם פיזית והפסדת רוחנית. יש את זה בהיסטוריה הרבה. עם שמנצח, למשל, רומא נלחמה נגד יוון. למה? אחרי שהרומאים כבשו את היוונים, הרומאים נהיו יוונים, מבחינת התרבות. מה אכפת לכם? למה נלחמתם איתם?
מה זאת אומרת רומאים נהיו יוונים?
התרבות של רומא היא חיקוי של יוון, והמשיכו את יוון. אז אם אתה רוצה, אז אם אתה תגיע לארץ ישראל...
מה, מבחינת
האלים, מבחינת... מבחינת כל הזוויות של התרבות. אז אותו דבר, אם אנחנו ניכנס לכנען ונלחם ונשאיר את כל המשפחות, מה שיקרה לנו זה שאנחנו נעבוד את הבעל ואת ההשתרות, וזה מה שקרה לעם ישראל. הוא פשוט זה. כי אתה תמיד תרגיש פה זר, כי הם בני הבית פה. אבל העמים הרחוקים, אתה יכול להשאיר את המשפחות.
הרב, מה
עוד מעט נגיע לפרשייה שקשורה לזה. בעולם העתיק, אז בדרך כלל המשפחות הן הופכות להיות שבויים, אבל שבוי, עוד פעם, שבוי זה לא שבוי שהוא יושב בתוך כלא, לכוונה, משתמשים בהם כעבדים ושפחות, וכאשר מתייחסים לעבדים ושפחות בצורה אנושית, אז זה לא רע. העיקר הוא שהם מקבלים אותם מלכותך, גם יכולים להמשיך ולחיות במקומותיהם, בלי כלום, בלי פשוט לחיות. אבל שהם מקבלים את עול מלכות עם ישראל, שזה כולל גם את המצוות של עם ישראל, לא תרי"ג מצוות, אלא המצוות האנושיות, שמכונות מצוות בני נח.
זה לא שבעה עממים.
זה לא שבעה עממים. אלא אם כן, הם גרים לא בארץ ישראל, אז יש איזה פרטים, מה קוראים יחידים. שבעת העממים אתה צריך לגמור עד הסוף, מהסיבה שאמרנו. כי פה, בתוך ארץ ישראל, הם בני הבית. אם אתה נכנס לתוכם, הם בולעים אותך, לא אתה בולע אותם. ואז מגיע הדין השלישי. עולים עוד קומה. כי תראו, בפרשה הראשונה דאגנו ממראות עצובים שלנו. בפרשה השנייה דאגנו ממלחמה גם כלפיהם, כלפי האויב. בנקודה השלישית, פתאום יש כאן סוד גדול מאוד. באמצע המלחמה מגיעים הירוקים מהחברה להגנת הטבע ומבקשים, אל נא תעקור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. מכירים את השיר הזה? זה כולם מכירים. אז בואו נקרא. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה. אין ברירה, זה אויב, מר. וצריך להילחם איתו עד כליונו, עד ניצחונו. אבל לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. אותו תשחית וחרטה, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה מלחמה, ממך מלחמה עד רידתה. כלומר, הפסוק הזה, כי האדם עץ השדה, רבו בו הפירושים. וקוראים אותו בכל מיני צורות. הצורה שרשי קורא אותו למשל, כי יש לזה הרבה פירושים, רשי אומר שזאת שאלה. האם העצים, עצי הפרי, הם אדם? הם נלחמים נגדך? שאתה בא וקוראת אותם בדרכך אל העיר? יש הרבה פירושים, כי זה קצת קשה, ויש פה הרבה תחביר והרבה זה, לא ניכנס לפרשנות הספציפית. אבל נבוא ונגיד מה אומרת כאן ההלכה. גם מבחינה הלכתית, גם כן, יש עוד כל מיני תורה שבעל פה, הרחיבה פה בכמה נקודות שמשנות טיפה את הקריאה הפשטית. אבל הפשט הפשוט ביותר בא ואומר, אל תשאיר אדמה חרוכה. יש נטייה במלחמות, כאשר המלחמות מתרחשות, יכול לצאת כל החייתיות והאכזריות הקמאית ששוכנת באדם, הפיראות. ואפשר לפוצץ ולראות איזה מגניב זה, להטיל איזה פצצה פה, פצצה שם. ועומד לו, אומרת התורה, שאתה עושה מצור, תשתדל להשאיר את עצי הפרי. לא משנה עכשיו מה השלכה המעשית, כי ברור שפיקוח נפש דוחה כל מיני דברים, כן, זה לא, אז לכן צריכים לראות את גופה של ההלכה, איך מתנהגים. אבל הצד שהפסוקים האלה באים לבוא ולומר, הם באים לבוא ולומר מין דו שיח כזה. הלוחמים באים והעצי הפרי מפריעים להם. ואז הם רוצים לכרות את עצי הפרי. ואז שהם באים לנחרות, עץ פרי אומר, איי, מה אתה מחריב לי? מה עשיתי לך? הייתי פה לפניך. דלג עליי. תילחם ותשאיר אותי חי. אתה תילחם, ילחמו אחרים אחריך, אני נשאר פה לנצח. מי אתה? אומר העץ, שלום עליך. אני הנציג של גן עדן. ויתה השם אלוקים, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. אני מייצג את המקום שקדם למלחמות. אני השכבה הבסיסית של כל הקיום. וזה מה שאמרנו. אל תעקור נטוע, אל תשכח את התקווה. כלומר, אם אתה קוראת אותי, אתה שולל את הדרך בחזרה אל גן עדן. וישב יהודה וישראל לבטח. איש תחת גפנו ותחת תאנתו כל ימי שלמה. שלום. תחת הגפן ותחת התאנה. כלומר, עץ הפרי הוא בעצם מרמז לנו על החיים לפני שהם נפלו, לפני הגירוש, לפני בזיעת אפיך תוך הלחם. יש גם שמפרשים פה שכאילו דווקא עצי הפרי שהם לא צורך חיוני של האדם, הם מקשורים למתיקות, אל הנועם שיש בחיים. אתה רוצה לשרוף את השדות של הדגן, זה הצורך הקיומי, זה... אבל את עצי הפרי, את המתיקות, את הצל, את הנועם שיש בעצים, את זה אנחנו נציגים של גן עדן. יש כאן את ה... כאילו... אל תחשוב שהמלחמה זהו, אחריי המבול. אפילו כשהקדוש ברוך הוא עשה מבול, את עצי הפרי הוא השאיר. עובדה שהיונה באה עם עלה של זית. כן? אז... זה הפרשה הזאת. ואז מגיעה הפרשה האחרונה, שלא קשורה למלחמה. מה היא עושה פה? פרשת עגלה ערופה. בכלל אומרת המלחמה. למרות שמשתמשים כאן בביטוי מלחמתי, כי ימצא חלל באדמה. על מה מדובר כאן? מדובר כאן על איזשהו מקרה מוות לא מפוענח. נכון? לא יודעים מי יקר. שנמצא בשדות. לא יודע מי יקר. ומה זה עושה פה? כאשר אנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו נאלצים להרוג הרבה אנשים. ואפשר לאבד את הרגישות לחיים של אדם. והנה חזרנו מהמלחמה, ו... יכול שמשהו מזילות חיי האדם שיש במלחמה, תחשבו מה זה מלחמה, שאתה נגיד שריונאי, ואתה עכשיו יורה פגז של טנק על טנק אחר, במלחמות שהיו פעם, מלחמת יום כיפור וכדומה, ואתה יודע שבפגז הזה אתה הרגת ארבעה אנשים. זה הזוי. מבחינת התחושות של האדם. ויש איזשהו... רוצה לעשות את זה. צריך לעשות את זה. ואז, כשחוזרים הביתה, יכולים להיות מצבים שבהם פתאום התערער משהו. אומרת התורה, אתה כאשר יש אדם מת בארץ ישראל, ואנחנו לא יודעים מה קרה שם. כל הארץ מזדעזעת ולא משלימה עם המציאות הזאת. יוצאים זקני בית הדין הגדול של ירושלים, והם לא יוצאים הרבה מהמקום שלהם, והם מבטלים את ישיבתם שם ועושים עסק גדול ומטילים את האחריות על העיר הקרובה, ויוצאים זקני העיר הקרובה, ויש מעמד שלם של כפרה ושל טהרה, לא משנה מה סודותיו, כי אנחנו, יש מושג שנקרא שביום קדושת החיים. אז הפרשיות האלה הם בעצם נתנו לנו את המלחמה באור התורה. התורה מצווה אותנו להילחם, והמלחמות שלה אצלנו נקראת מלחמות מצווה, אבל אנחנו מאוד 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 רגישים למושג הזה של המלחמה, ויודעים להשתמש בו בצורה מדויקת. והתורה מעוררת בנו את הכמיהה ואת הכיסופים לעולם של הנביאים, כמו שאמרנו, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זהו.